הסימן הזה, סימן רשחת, הוא סימן ארוך. יש בו 18 סעיפים, ועוסק בהלכות שלא כל כך ידועות וצריכות הרבה חיזוק. אלו הלכות של ברכת מעין שלוש, אחרי אכילת מיני דגן ואחרי אכילת פירות. צערנו הרב, אמרתי לכם שבוע שעבר שאנשים מזלזלים בברכת על המחיה, ויותר ממה שמזלזלים בברכת על המחיה, מזלזלים בברכת על העץ ועל פרי העץ, שזו ברכה שילדים לא כל כך שומעים אותה. ויכול שאתה אוכל צימוקים,
צריך.
אכלת חופן צימוקים שהנפח שלו זה 3 על 3 על 3, כלומר 3 על 3 על 3 סנטימטרים, זה כזית, וצריך לברך ברכת על העץ ועל פרי העץ. אכלת 3 תמרים או אולי 2 תמרים מג'הול, צריך לברך ברכת על העץ והפרי העץ. מה? ענבים, על העץ והפרי העץ, ומזלזלים בברכה הזו, וגם יש חוסר ידיעה. אז אנחנו עוסקים בברכות של ברכת מעין שלוש, והסימן הזה מלא 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 חידושים, כמו כל הסימנים של דברים לא ידועים. כן, סימן רשחי סעיף א', אומר פה מרן השולחן ערוך על חמשת המינים שהם גפן, ותנה ורימון וזית ותמרה, מברך לאחריהם ברכה אחת מעין שלוש. אז זאת הלכה הראשונה, שיש ברכה, סימן רשחי סעיף א'. אומר פה המשנה ברורה בסעיף קטן א', מברך לאחריהם שמתוך חשיבותן שנשתבחה בהם ארץ ישראל, כדכתיב בקרא, ארץ חיטה וסורה וגפן ותנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש ותמרים שזב מהם הדבש, קבעו להם ברכה חשובה לפני עצמן לאחריה. אתם זוכרים ש יש הבדל בברכה אם מברך על הארץ ועל הפירות או על הארץ ועל פירותיה. תראו בסימן רשחי סעיף י', בסימן הזה שלנו, סעיף י', בברכה אחת מעין שלוש של פירות חוץ על הארץ, חותם על הארץ ועל הפירות, ובארץ ישראל חותם על הארץ ועל פירותיה. אם בחוץ על הארץ חותם פירות הארץ, חותם גם כן על פירותיה. לא משנה, אני רק כרגע, אנחנו נלמד את זה כמובן, אבל אני רוצה ללמוד את העיקרון. כולם יודעים את הדבר הזה, שעל פירות ארץ ישראל נברך על הארץ ועל פירותיה, ועל פירות חוץ על נברך על הארץ ועל הפירות. עכשיו אני שואל, האם יש פה סתירה? למה סתירה? כי המשנה ברורה בסעיף קטן א' כתב שלמה מברכים על הפירות הללו ברכה מיוחדת. מה הוא אומר? אני חוזר עוד פעם לסעיף קטן א', שמתוך חשיבותן שנשתבחה בהן ארץ ישראל, קבעו להם ברכה חשובה.
נו,
מה?
אז
יפה, אריה מתרץ. אתם שומעים? מה אריה אומר? הפירות של חמשת המינים, בשבעת המינים יש חמישה מיני פירות. הפירות של חמשת המינים, רק בגלל שהם פירות של ארץ ישראל, מברכים עליהם ברכה מיוחדת. אבל יש לו שני אפשרויות. יש שהם באמת הפירות של ארץ ישראל, מברכים עליהם על ארץ ועל פירותיה, ויש שזה הפירות שמזכירים לך את ארץ ישראל. וכשאתה אוכל תאנה, אתה אומר, זה פרי שנשתבחה בארץ ישראל. רק בגלל זה מברכים על הארץ ועל פירותיה. היה אפשר לפרש את זה הרי באופן אחר. Okay. אז זה מה שאני אומר, היה אפשר לפרש זה באופן אחר. היה אפשר לפרש שהפירות שנמצאים בשבעת המינים פירות חשובים בלי קשר לארץ ישראל, ולכן קבעו להם ברכה מיוחדת. לא, תאנה אין בה שום דבר מיוחד. מה שמיוחד בה זה שהיא צומחת בארץ ישראל. אז לכן גם תאנה של חוץ לארץ, תאנה כזאת, זה משהו מיוחד בארץ ישראל. אז זה מזכיר לך את ארץ ישראל.
זה לא מתאים להיום.
מה?
זה לא מוכן גידול החיטיבי בארץ.
לא, זה לא נכון. זה לא נכון, הזכרתי את זה הרבה פעמים. זה לא נכון. אני, כשעברתי לגור בהר חומה, אני שונה פה מכם, אני הגעתי די בהתחלה, וכשהגענו בהתחלה, אתה גם הגעת, יוסי, אתה גם היית מהראשונים, אבל גרת בסחירות, אני חושב. לא, אז אנחנו היינו פה, אנחנו היינו מהראשונים. אלה שהגיעו בהתחלה לחומה, זה אימור כזה. אתה מגיע בהתחלה, או שילך טוב או שלא ילך טוב. אנחנו הגענו אחרי, אני לא נוהג לומר תאריכים לועזיים, אבל עכשיו אני אומר, כי זה משהו שהוא ציון דרך, ספטמבר 2000. מה היה בספטמבר 2000? הבועה של אוסלו התפוצצה. זאת אומרת, הכל היה יפה, היה שלום, ופתאום בספטמבר 2000, אז התחילו לירות מבית ג'אלה על גילו. זה היה הזמן, ספטמבר 2000, שבו השכונה עמדה בבניינה, עוד לא הוכלסה. זה היה שנתיים לפני האכלוס. ואז המחירים פה ירדו. יש כלל, כשהמחירים יורדים, האברכים באים. זה הכלל. המחירים יורדים, האברכים באים. וככה אנחנו קנינו בתור קבוצת אברכים, באותו זמן היו שתי קבוצות, אחת 30, שזה בפרק משב. משב. לא, זה יותר מאוחר. מול. יותר מאוחר. לא, זה כבר אחרי עליית מחיר. מול. מול, במספרים הזוגיים, שמואל, מאיפה שני תיבות ישראל, והקבוצה השנייה הייתה קבוצה של 50, שזה הפרויקט שלנו. שמואל בוכניק, לא מהקבוצה, התטרף.
הפרויקט הראשון זה היה של יורו ישראל.
היה הפרויקט.
כן, אבל
איפה שיואל, מול זה, זה היה שתי הפרויקטים שהיו חתכו כמה שנים.
לא.
כן, כן.
הפרויקט הראשון זה היה של יורו ישראל.
יואל גם, אז יואל זה קצת יותר מאוחר. רגע, לא חשוב. בקיצור, אז אני קניתי עם עוד 50 ביחד. התכנסנו, אני זוכר דוד גרבר, הכרתי אותו, התכנסנו בבית של הקבלן, משהו כזה. מה? כן, לא הקבלן, המשווק, יקי. ואז היינו שם 34 משפחות. אחר כך גברת מויאל התקשרה לאשתי, נעשה דברים ביחד, וזה, אמרתי, אשתי, מי האנשים האלה, אנחנו לא עושים דברים ביחד עם אף אחד. אחר כך הכרנו אותה. כי לא, כי אתה זוכר, היה איזה עיכוב, והפחדו שהקבלן פשוט את הרגל, רצו לפלוש. אז יום אחד התקשרה גברת מויאל לאשתי, צריכים לפלוש ביחד. אני לא עושה ביחד עם דתיים כלום. אז בקיצור, אז שהייתי אצל הקבלן, היינו 34 ביחד, אני חתמתי ראשון. היה מתח גדול, קליטה קבוצה, איכשהו זה היה מורכז סביבי, הוא פחד, אז אני חתמתי ראשון אחרי זה כולם. אז הוא אומר לי, הקבלן, יש לך גינה 60 מטר תלוי בגודל המגרש. שתי, אין גינה בכלל, אז הקבלן אומר, תלוי בגודל המגרש, אין. בקיצור, בסוף יש גינה. ונתקענו עם הגינה הזאת, שהרי אנחנו עירוניים, אנחנו מפלצות אורבניות, גרים במפלצת אורבנית. פתאום יש הגינה, אמר, עושים איתה עצים. אבל שהגעתי לשתי, אמרתי, אני רוצה עצים ללא חשש הרכבה. למרות שאני סובר לאחרים, אנחנו מקילים כל מיני הקלות, אני לא רוצה שום מורכב בצי הבית. אין מורכב. ויש הרכבות שאפשר להקל בהם, למשל, תפוז על חושחש, תפוז על אשכולית, לימון על אשכולית. עכשיו, מה העיקרון של כל ההרכבות? שעצי פרי הם חלשים יותר, אתה מרכיב אותם על איזה נקרא קנה שהיא חזקה יותר, הרי בגלל זה זאת הבעיה של האתרוג, האתרוג הוא עץ חלש, אז אתה מרכיב אותו על לימון. אז אני אמרתי אשתי, אני רק זאב איתן, זה הגנן שלי, אתם מכירים את זאב איתן? לא, הוא גם גנן כנראה, אבל אני מכיר אותו בתור יהודי שולט במשנה זרעים בצורה משהו מדהים. אמרתי לה, רק זה ואיתן. אז הוא הגיע הבית, אצלנו הרי יוצא כל דבר לוקח המון זמן, עד שהוא חושב וזה. אז הוא אמר, תראי, אם אתם רוצים עץ גלט, אז זה סוד אני מגלה לכם, אני לא אומר את זה לכם. אתם רוצים עץ גלט, זית, ותאנה,
ורימון.
זהו. וגם גפן הוא אמר, אבל גפן, יש את הבעיה, אני לא, אני גם סתיה בית, אני מוכן גפן, אבל גפן הרי מתפשטת. אז יהיה קיליים. אז אמרתי, הגפן רק גפן. זהו. רוצה הגפן רק גפן. אז ככה יש לנו בבית עץ זית ועץ תאנה, רימון לא זוכר, הוא אמר זה נימוק. יש לנו זית ותאנה, ואחרי שנים רבות הוא מצא עץ הפרסק שהורכב על הפרסק. זאת אומרת, אז איך הפרסק מרכיבים אותו על שקד?
שלי הוא מרכיב
על הפרסק. אז הוא מצא הפרסק, שהוא קבל הפרסק, אז הוא נמצא אצלנו הבית. אבל מה למדתי? אז דבר מדהים. הזית והתאנה והרימון והגפן, וגם הדקל, אבל דקל זה לא עץ קטוע בעץ תמר. החמישה האלה, הם לא צריכים הרכבה. אתה מבין מה זה אומר? שהם טבעיים לארץ ישראל. זה המקום שלהם. הפרסק, הוא לא מתאים לאדמה הזאת. זאת האדמה של ארץ ישראל, לא, הוא יכול להיות שהוא מתאים לאדמה של...
גם הדרים?
הדרים... הדרים זה גבולי. למה? כי בעצם הדרים זה מיזוג של תפוח ולימון, שכל אחד מהם הוא כן מתאים לאדמה של ארץ ישראל. לכן הדרים... הרי מרכיבים את האדרים על הדרים. זאת אומרת, יש אדרים שמתאים, יש אדרים שלא מתאים, אבל באופן כלל אדרים זה גם מתאים לארץ ישראל. אבל הזית לא דורש הרכבה. שם אותו באדמה, הוא פה לתמיד. הזית. ואגב, אני חייב לספר לכם משהו שקרה לנו בשבוע שעבר. תראו מה זה. זה בעיה שאדם אדם מחמיר. אני חייב להגיד לכם את זה שתדעו. יש לנו עץ זית בגינה, וכמו שאמרנו, מהו חלומה של האם העברייה? לשחות לימון שהיא גידלה לתוך התה, לכבוש זיתים שהיא גידלה, ומה עוד? והדברים הללו. אז הנה העץ זית שלנו הגיע סוף סוף לפרקו ונתן זיתים ואשתי כבשה אותם. ואז היא שאלה אותי שאלה בהלכה, מתי להפריש תרומות ומעשרות מהזית? אז זה שאלה יפה. למה? כי אם אדם מגדל ענבים שהם ענבי יין, מתי מפרישים תרומות ומעשרות? ביין. ואם מפריש מהענבי יין, זה כלום. זה גם בחלב בטלה וגם הפרשה לא הועילה. למה? בגלל שזה עדיין לא...
הוא אוכל קצת.
לא, גם הוא אוכל קצת. זה עדיין... אפשר לאכול אכילת הרי, רק אכילת הרי. אם הוא רוצה לאכול ממחלת קבע, אז הוא מפריש ממה שהוא רוצה לאכול. אז זה עדיין לא הזמן, כלומר, ההפרשה צריכה להיות בגמר מלאכה, וזה לא הגמר מלאכה שלהם. הענבים שמיועדות ליין, אז זה לא הגמר מלאכה שלהם. אז מתוך כך יש דיון על זיתים, יש דיון על זיתים, אבל זה לא אותו דבר. למה זה לא אותו דבר? כי הענבים צריכים לעבור תהליך של שינוי מטמורפוזה. כלומר, הענבים יהפכו להיות יין. אז ענבים זה דבר אחר מאשר היין. אז הגמר מלאכה הוא ביין. וזה חשוב, צריך להפריש תרומות ומעשרות מהענבים כשנעשה יין. אבל הזיתים, זה אותם זיתים. האם יש לדמות את זה? דוגמה, כשאתה מוריד את הבננות, הן תמיד קשות, אתה לא יכול לאכול אותן. היעלה על הדעת שיצטרכו לחכות עד שהבננות... סליחה. אם זה זיתים לשמן... אז ודאי שמפרישים מהשמן. אבל אם זה זיתים לאכילה, אז למה מדמים את זה? לבננה קשה שצריכה להתרקח, או אחרי הכל אתה צריך להעביר את זה תהליך של החמצה. אם תשאיר את הזיתים לא בתוך מים כשלעצמם, לא תוכל לאכול אותם לעולם. זו מחלוקת ישנה. מרן הבית יוסף כתב שלא צריכים לחכות מהשמן. זה מבית יוסף מפורש. מפרישים את הזיתים, זיתים. זה כמו פירות קשים. אז מה הזיתים מפרישים? זה כתב מרן הבית יוסף. אבל כף החיים כתב שיש חולקים ולכן...
שתיים.
לא, לחכות. כך כתב כף החיים. אבל זה נגד מרן השולחן ערוך. זה הפוסקים בדרך כלל אמרו החזון איש. זה להפריש. להפריש שזה זיתים. אתה אמרתי, יש לי מה אכפת לך. תפרישי אחרי שתכבשי. יום שבת... הזיתים היו מוכנים, אם הוציאת, זה מה שקורה כשאתה אומר לשתות הפרישי, זה לא בסדר. למרות שכתוב במשנה, עישרתן, ערבתן, מדליקו את הנר, אז מה התפקיד של בעל הבית? לומר. לומר בטוב אותו, עישרתן, ערבתן, מדליקו את הנר, למה? תעזר אתה! לקח רואים המשנה שבה, קיצור, אשתי שתחיה, אחרי ש... וכבשה זיתים מהגינה, מהעץ זית שהיא גידלה אותו ואתה קומבוד לילה שבת על השולחן אומר לי לא איסרתי. וזה היה מה שהיה נורא, זה ששלחנו, היא שלחה לשכן למה? כי היא גידלה בשותף עם אשתו של אילן דהן, שהוא בגינה לידינו, גם להם יש את זית, אבל היבול שלהם לא הספיק, אז הם יחדו יבולים, שתי אנשים יחדו יבולים, שתי כפשף שלך להם, כמו מטורפים טסנו לילדים, כמובן רצו להגיד להם לא לאכול מהזיתים. כל זה לא... שמה? לא, אני רציתי להחמיר, אמרתי... אז עוד פעם, יש מחלוקת. עיקר הדין דעת השולחן ערוך מפריש זיתים, כשאתה כותף אותם מהעץ מפריש. אבל יש דעת יחיד שאומרת, כיוון שהזיתים הללו לא ראויים לאכילה, ואתה צריך להוסיף להם מים ודברים, אז תחכה שהם יהיו ראויים לאכילה. אמרתי אשתי, מה אכפת לך, תחמירי, מה אכפת לך, מה אכפת לך, הגענו לשבת, ועוד שלחנו לשכנים, והיה... אנחנו לא שכנים טובים, אני מרוקאי אבל לא, לא אשתי. אז אני אומר לכם, הדקות חרדה הללו, אתם לא יכולים לתאר לעצמכם, דקות חרדה שמשפחת דהן יש להם את הזיתים שלנו, הם יודעים שחזקה על חבר שאינו מוציא מתחת ידו דבר שלא מתוקן, אולי הם אכלו, הלב דפק, אמרנו לילדים, תוסו במשפחת דהן, תגידו להם לא לאכול מה... לא לאכול מהזיתים. עכשיו, מה שיפה זה, שמוצא שבת, תראו, נשים צדקניות, מוצא שבת, אני מקבל טלפון מאשתו של אילן דהן, אמרתי, אבל יש לי שאלה, אני לא מבינה, למה לא הפרשתם? הרי מפרישים שתולשים מהעץ, עשיתי משהו לא בסדר, אומרת, פעם שעברה הפרשתי מהזיתים, שכתבתי, אז למה בעצם שכחו? היה המון זמן. אמרתי לה, תפרישי כשאת כותבת, לא. תבואי לי שאת עושה תעשי ככה
נעשיתי בהם
דעת השכנות, תעשי ככה. אמרתי אשתי, צריך להיזהר, זה חומר דעתי לכול. אתה רוצה להחמיר, תחמיר, קודם כל תעשה כמו דעת השכן ערוך, תפריש את הכותף, אחר כך אתה רוצה להפריש עוד פעם, תפריש עוד פעם, אבל אתה משאיר את המצע של הזיתים בלי תרומות ומעשות. אבל איזה יופי שכל משפחה מתעסקת בדברים הללו, ותאר לך היינו שולחים, אתם הייתם מוכרים, בגלל זה לא שלחנו. אתם הייתם מוכלים, אני אקיר אתכם. אתה יודע מה, אילן, היינו מגיעים? גבלד? זהו, שלחנו זיתים לאנשים שלא אוכלים. מזל. אתם הייתם אוכלים, אני יודע. ואחר כך הייתם שגע אותי כל החיים שהכשלתי אותך באכילת טבלים דרבנן. אתה
תהיה זכות.
וזה טבל ממש. ואם אתם זוכרים, יש מחלוקת על תרומות ומעשות להלכה, אנחנו פוסקים שרק דגן תירוש ויצר חייבים מהתורה. דגן תירוש ויצר, לפעד ציצר זה שמן, אבל זה זיתים. בזמן הזה כמובן זה הכל דרבנן. בקיצור, אנחנו עברנו איסורים כאלה מהפחד שהכשלנו את משפחת דהן. ברוך השם, הם לא אכלו.
יש תרומות ומעשרות
דבש? איזה דבש? דבש תמרים?
לא, דבש...
דבש דבורים? לא. רק דבר שגידלו מן הארץ, מפרישים תרומות ומעשרות. עשיו חשב שמהמלח מפרישים. זה עשיו. הוא שאל את יצחק, כיצד מפרישים את המלח ואת התבן? למה תבן? תבן זה מאכל בהמה. אז...
עמותה מעצמת, אחרי עמותה היא לקחת לסדם ונורא שם בדיבר חיים, והבן אדם מוסותר לתחת מישהו בא לאכול.
יש הבדל בין שדה לבין גינה. בשדה אפשר לאכול אכילת הרי, לאכול כמה שאתה רוצה בשדה, לאכול, אבל לא לאסוף אותם, כלומר לאכול, אבל בגינה לא. גינה זה כבר יותר, גינה מותר לך לקטוף אחד ולאכול
במקום, זאת אומרת,
כן. כתבת שתיים, נגמר, זה פיני.
לימון בתי
חייב. לימון בתי חייב, כי זה, זה כבר התקנת אותו לאכילה, זה...
נראה לי לטיוב, אני מוצא על הרצפה...
זה הפקר, זה הפקר. הפקר פטור מתרומות המעשרות. כן.
אני מנסה ולוקח את הייתי הביתה.
כן. סיפר לי מישהו, במושב ניק אחד, דבר שהדהים אותי, והפריע לי מאוד. הוא גר במושב של ציבור דתי לאומי עם המעלות והמגרעות שלהם, והרב של המושב לימד את כל המושבניקים שאת כל מה שיש בגינות הפרטיות שלהם, זאת אומרת יש להם יבול בשדה, זה הם כמובן מפשוט אומרות מעשות, הכל בסדר, אבל יש להם מושב, יש להם גינות עם הצדה תמרים ותהנים וזה, והרב לימד אותם להפקיר את הכל, שיגידו שהכל הפקר, ככה לא תסתבכו עם תרומות ומעשרות. זה קומם אותי הדבר הזה, למה שלא יסתבכו עם תרומות ומעשרות? זה מצווה.
אבל זה מותר משהו?
כן.
זה מציק?
כן, צריכים להפקיר בפני שלושה.
אה,
הם הפקירו.
אבל זה לא רלוונטי, למה לא? זה רלוונטי בבתים של חילונים, שאתה חושש שמה, נו מה, אני תמיד סבתא שלי, תמיד לא קודם, כדי סבתא שלי...
מרוקא, הם לא יודעים, כן.
בגלל שהם לא כך יודעים את הלכה הזאת, זה היה שווה להפקיר את הגידה, כדי למנוע איזה, למנוע...
זה כן, זה חשש מכשול, אני מסכים. פעם סיפר לי, הרב טאו סיפר לי סיפור יפה, שהמושבה זיכרון יעקב נבנתה לפני... 120 שנה, לא יותר, 130 שנה, על ידי יהודים שהגיעו מהונגריה. הם היו עמי ארצות. יהודים פשוטים מאוד. עובדי אדמה. לא ידעו כלום. אז שהם הגיעו לארץ, אז ניסו ללמד אותם עניין של הפרשת אומות ומעשרות. אז אמרו שהם לא יודעים כלום, אבל הם למדו מהחתם סופר. החתם סופר היה רב שם בהונגריה. חדש אסור מן התורה. לא... תמציאו לנו פה המצאות, אנחנו למדנו זה רפורמה, מה שעשינו עם החקלאות בהונגריה אנחנו נעשה בארץ ישראל, ותפסיקו עם ההמצאות האלה. הם סרבו להפריש תורמות ומעשרות כי זה רפורמה. כמובן המשפט חדש אסור מן התורה, מאיפה הוא נובע? זה מצוות להיות בארץ, כן? חדש אסור לחם וכלי וחמל לא תאכלו, זה רק עשו בזה שימוש של משחק מילים, חדש אסור מן התורה זה דברים חדשים אסור מן התורה. אז יש בעיה פה, נשים, זה קורה גם לסבתא שלי עליה שלום, זה קרה. עוד עם הסבא, אתה יכול למד אותו, אבל היא מתלמנת, מה תגיד, היא הפרשת חלה את זה בקנאות. אבל אתה אומר לה, אני לימדתי את סבתא שלי ללכות תאומות ומעשרות, אחרי שסבא שנפטר, שואלת אלמנת, אומרת לי, כן, בני, הרבה דברים המציאו פה בארץ מה שהגענו. הרבה דברים... זאת אומרת, היא אמרה, זה הסיפורים, אנחנו יודעים, עירת שמיים תאורה הייתה לנו שם במרוקו, פה כל יום אתם ממציאים דבר חדש, אבני, גם זה, אבניני, גם זה מהדברים. הבנתי שאין מה לעשות. זאת אומרת, הפשת חלה זה קודש, מה זה סיפור, תרומות ומעשרות, כן, אתם, העיקרון הוא שנגיד, השיעור, נשים, ספרדיות הפרישו חלה מכל שיעור שהוא. לא מכירות את הסיפור הזה עם... מה?
בלי ברכה.
הפרישו בלי ברכה מכל שיעור שהוא. עכשיו באו פתאום, התחיל למדוד, מה אתה משגע את העולם עם מה זה? מפרישים חלה, מה זה? לימדו אותה להפריש חלה תמיד. וככה יש המון אחמורות. וסבתא שלי אומרת לי, פה פתאום הכל נעשה מותר. אז כנראה, כשאתה נעשה משובש כזה, אז יש גם דברים שהם הופכים את הסורים. אז גם זה הסור, זה קיצור היה סיפור שלהם. וכל פעם הייתי צריך לבוא להפריש תומות ומעשות את הצהר הבית, כי... טוב, עכשיו המצב השתנה. זאת אומרת, היום ב... אנחנו בתקופה שבגוש דן היו קונים בשוק הקרמל. בשוק הקרמל לא היו חנויות עם השגחה, אבל היום כבר לא קונים בשוק הקרמל, היום קונים בסופרסל או מקום כזה, וברוך השם, רשת הסופרסל יש לה השגחה טובה, ברוך השם, של תרומות ומעשרות, לא כל הדברים. זאת אומרת, לגבי...
בשוק הקרמל יש לו בעיה, כן? לא כמו מכניות?
יש בעיה בשוק הקרמל, כי... אני לא מעודכן, אבל נכון לפני כמה שנים, אז... הרי יש בשווקים סחורה שיש בה בעיות של מצוות להיות בארץ. אורלה, יש אורלה. לאן הולכת האורלה? אז יש מוכרים את זה לערבים. הקיבוצים מוכרים את זה רסמית לערבים. ואז הערבי עומד על אם הדרך ומוכר לך פירות בזיל הזול. אורלה של יהודי הוא מאכיל אותך.
לא מפקיע את המצווה?
לא, אורלה זה אורלה. זה גדל אצל יהודי, הוא מחל לערבי נשאר, הוא צריך מאוד להיזהר בדברים. אני תורא ערבי גדל פירות, לא נראים של ערבים. גם תרומות ומעשרות. אבל אורלה פתורה מתרומות ומעשרות, זה בסדר.
למה לא מפקיע אם אתה כל ידע מהערבי, הרי שזה פרוניה בעל הבית עכשיו?
לא. ברגע שהיהודי גמר את המלאכה, זה כבר התחייב וזה לא פוקע. אם הערבי כתב בשדה, זה כן. יש שאלה לגבי, ודאי, שהתאילנדי כותב בשדה.
בדיוק.
יש שאלה גם אם היתר מחירה שהכבה של הערבים זולות.
גם זה כן, גם זה דן. אז בקיצור, אז יש בעיה של סחורה בעייתית, שמוצאת את דרכה אולי לשווקים הללו שבעצם אין בהם פיקוח. גם אני מציע לכם, בשוק הקרמל, אני שנים לא הייתי שם, בשוק הקרמל היו איזה שניים, שלושה דוכנים, שם היה הכי זול ואין תעודה. אז אתה אומר, מקסימום להפריש תרומות ומעשרות. אתה לא יכול לדעת מה... טוב, אם זה ירקות, באמת אתה יכול להפריש תרומות ומעשרות. אבל אם זה פירות, יכול שזה עורלה. אבל גם אם זה ירקות, לך תדע. ממי הוא גנב אותם? היה דוכנים כאלה, בלי השגחה, אתם זוכרים? שהיו כאלה, לא זוכרים, היו כאלה זולים. צריך מאוד להיזהר. זהו, אז התגלגלתי לזה כי רציתי לספר לכם את הסיפור המדהים שהיה לי עם הזית, ונזכרתי בזה כי אני ראיתי דרך נטיעת הפירות בגני, שלפירות של חמשת המינים יש יתרון שהם לא צריכים הרכבה. זה משהו מדהים. העצים הללו מתקיימים בארץ ישראל. הם קיימים. זה דבר נפלא מאוד.
אבל העצי זית ששתלו בכניסה לארחום
אחת,
זה ישנים ששתלו אותם. מאיפה הם הגיעו?
זה משהו עתיק, העצים הללו.
הם גדולים כבר, הם כבר מאוד גדולים.
כן, גדולים בטח, רבותים, אתה מרגיש בגזע שזה דבר עתיק כזה.
איפה, בכביש? בבית ספר?
כן, כן, באזור של הבית ספר.
שם לקחו את זה.
מה לקחו את זה בבית ספר?
בית ספר,
למטה
שמה?
כן, לקח ענפים משם.
היה שם שדה של זיתים, הם לקחו את הכל מסעיות, ושמו שם.
לא רק זה, גם כשהקורס היה בגלל, אז עקרו מאות עצים.
והעבירו אותם?
ופידרו אותם, בתוך העיר.
אז באמת יש שאלה של אורלה בכל זה, כלומר, אם הוציאו אותם עם גוש, אז זה יודעים, כמות אדמה, אז זה ממשיך, אבל אם לא, זה הצפירה מתחילה מחדש.
אין בעיה עם הדתיים האלה. לא, יכול
להיות יש בעיה, כי יכול להיות
חדש. הם באים עם
אדמה שלהם. שקוטפים שם, אם מישהו
כותב. אם יש ספק, אז יש מקום להקל. זהו, עכשיו, מה חידש לנו פה המשנה ברורה? שהברכה על חמשת המינים, מיני הפירות, זה בגלל שגם כשאתה רואה אותם בחוץ לארץ, אתה נזכר בארץ ישראל. צריך לברך את זה עם רגש.
מה היום? אתה לוקח תאנה, אתה חייב לסכם מאיפה הוא בא?
היום, תאנה, מה הדין יש ספק? אז הכל כתוב, אם יש ספק, לא מברכים על פירותיה, אלא על הארץ ועל הפירות, כיצים מדי חובה. ובדרך כלל, לצערנו רב, תאנים זה מטורקי. אבל יש היום...
יש הרבה רבנים שאוסרים את האכילת תאנה.
אף רב לא יכול לאסור לאכול שום דבר. רק אתה יכול רק לאסור לאכול את העיה ואת הדעיה ואת זה, זה אתה יכול לאסור, אבל אי אפשר לאסור לאכול דברים שזה. הרב אמר, אמרתי לכם מה היה עם הרב אמר בזמן האחרון. הרב אמר התעורר לזה ש לא בגוש קטיף, חסר שגוש קטיף מצוינות.
המקבילות שלהם.
בדיוק, אז זה הפך להיות שוק שיש כבר נדמה לי 23 יצרנים שמייצרים חסות ללא תולעים. והרב אמר התעורר לזה שבחסות ללא תולעים יש הרבה דברים אחרים חוץ מהתולעים שאין. אז זאת אומרת חומרי הסברה. ולא, באמת לא מדובר על המותגים של גוש קטיף. חסלת, המותג חסלת זה ליגה אחרת. אנשי גוש קטיף ידועים ביושר שלהם. ואצלם זה משהו. גם חסלת וגם גלטלים, שזה גם מותג של גוש קטיף. עכשיו זה כבר לא בגוש קטיף. אבל כל החסות האלה, שזה חסה עם ניילון, אז אין בהם תולעים, אבל יש בהם נחשים ועקרבים. הבורק אין בו מים. מים אין בו, אבל דברים אחרים יש בו. אז הרב אמר התעורר לדבר הזה, וכתב פסק ארוך, הביאו לי אותו, כתב פסק ארוך לא לאכול את החסות האלה. עכשיו הוא גם הולך להוריד להם את הכשרות. כלומר, אם יש בהם שיעור של חומרי הדברה גבוה, זה הוריד להם את הכשרות. אבל מה שמעניין זה שהפסק הוא כתב ככה, שצריך לחזור למה שעשו האימהות שלנו. מה עשו האימהות שלנו? בדקו את החסות. היו יחידים, חסידי עליון, שאמרו אני לא אוכל, אבל הציבור, הקהל הקדוש, היה בודק את החסה. ואז הוא כותב, הרב אמר שאם אתה מתלבט בין חסה בלי תולעים ועם הדברה לחסה עם תולעים ובלי הדברה, תקנה את החסה עם התולעים, כך הרב אמר, תקנה חסה עם התולעים ותבדוק אותה, כמו שאימותינו היו בודקות. זה אומר לך, אין דבר כזה להגיד אסור לאכול, אי אפשר להגיד דבר כזה, והכל מותר לאכול. רק צריך לבדוק, לא לזלזל, צריך לבדוק את ה... אבל אני חושב שהנושא הזה של התולעים הוא משתפר, הוא משתבח. התמרים, למשל, ארץ ישראל נעשית יותר נקייה. התמרים, לפני 10 שנים התמרים היו פחות נקיות. היית פותח תמר, לא ידעת מה יש לך בפנים. היום, תמר מג'ול, אני אומר לכם, אפשר לא צריך לבדוק אותו. אני שמעתי את הרב ויה, אתם יודעים מי זה הרב ויה?
כן.
הרב אייז, המומחה הגדול, באמת עשה עבודת קודש, שהוא עורר את הציבור לעניין של החרקים במזון. הוא כתב שתמר מג'הול הוא נקי. מה? תמר תמיד היה צריך לבדוק. תמר מג'הול נקי, הוא אומר, עדיף לבדוק. עדיף, בסדר, עדיף. אבל מכר הדין, באמת תמר מג'הול זה משהו מדהים. הנקיות של תמר מג'הול זה משהו שאי אפשר לתאר. וגם התאנים שיצאנו בגינה אין בהם תולעים. אנחנו ראינו, יש בהם כשאתה לא כותף אותם בזמן.
זה לקראת הקיץ,
לקראת החום. כשאתה מתעצל, הרי התאנה יש לה שרף. עץ התאנה, כשכותפים אותו בידיים חשופות, אז הידיים יכולות להיות דביקות, יש לו שרף. אז לפעמים הילדים לא רוצים לקטוף. אז אם אתה מתעכב, אז זה כבר מבשיל, הציפורים אוכלות, אנחנו רואים תאנים שהציפורים נקרו אותם. וכשזה ממש מבשיל, אז מגיעות התולעים. ואם אתה כותב את התאנים כשהם ממש מתחילות להבשיל, ושומר במקרר, לא ממש לא צריך לבדוק, צריך לבדוק. אתה בודק ורואה שאתה לא מוצא בעצם. וזה משהו, מצווה לאכול תאנים. אתם לא יודעים איזה גנדת אנחנו חיים. אחר כך צריך לברך ברכה מעין שלוש, והברכה מעין שלוש צריך לברך אותה בשמחה. אני הייתי ברב משל זכר צדיק לברכה כמה פעמים, שמעתי אותו מברך ברכה אחרונה, אני לא יכול לשכוח את זה. לא נדבר על ברכת המזון, שזה ברכה ארוכה, אבל אני זוכר גם ברכת על המחיה ועל הכלכלה, ברכת נלבד הסודה, על ארץ חמדה טובה וחווה, שרצית והתחלת לבותינו. הוא לא דברך לאט, אבל דברך עם הלב, לאכול מפריה, ברכה משהו לכן, וישראל המח, על ירושלים מירה, ככה זה, ועליך הלך ובני ירושלים עיר הקודש ועל תוכה, סמך מביאנה נוכל מפריה. אבל הוא אומר סמכנו בבניינה ובתיקונה, יותר טוב, אתה עובדה על ירושלים עד הסוף, מה זה בניינה? בניינה ובתיקונה. דבר כלל משתה אותה, כי אתה ככה בירך.
כמו שמדברים על שינים במרדך פלא, הבדי מנחה שבוע שמה ובידי ועושה את התנועה עד הבית את החזן, ואתה יש לנו רשימה של שמות. הוא צובל את השמות וזה 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 ואז הוא ממשיך הלאה. את נועם נרון אמרנו רק התחלת להקל פעם אחרי רשימה של 10 דקות, אני אמרתי לך, רק 6 דקות הרשימה.
זהו, צריך לברך את הברכה הזאת עם רגש. מה?
השיעור של הכי לברכה כמה צריך?
זה לא הרבה. עוד פעם אני חוזר על מה שאני אומר כל הזמן, שהשיעור של ברכה האחרונה זה לפי נפח.
אז גם דבש מרים?
לא לפי, לא, דבש מרים זה שהכל, שכחת, ברך לך. משקיעים זה תמיד שהכל. השיעור של ברכה האחרונה זה לפי נפח של 27 סמ"ק. זה לא הרבה, זה תיבה שהצלע שלה היא 3 סנטימטרים. זה כלום. אז בוא נגיד, תאנה גדולה זה ודאי זית, אולי אפילו קבצה.
3 דתיים, 4 דתיים אתה צריך...
זה לא כולל את הגרעין, אז בזית זה בעיה.
כמה זית?
לא יודע, אולי 5 זיתים. תלוי, זה זיתים גדולים, אבל נאמר, 2 תמרים מג'הול בטוח יש בזה שיעור, תשוב תלוי, יש קטנים כאלה, אבל מג'הול בגודל הרגיל, תאנה מכובדת, ודאי שיש בזה כשיעור. ברכה האחרונה, יש כאלה שחושבים שזה תקלה. בדרך כלל אין שיעור. למה שלא יש שיעור? יש שיעור. מברכים. מברכים את הברכה. אז אם יש ספק, כבר לא מברכים על פירותיה. אז תאנים תעשייתיות הם בדרך כלל לא מהארץ. זיתים הם בדרך כלל מהארץ.
לא, זיתים בשוק לא מהארץ.
מה לא מהארץ?
ממש לא.
אתה רואה?
אני חושב שוב זה ממרוקו, מספרד, מיוון.
לא, שמן זית.
לא, 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 שמן. זיתים. ודאי. זיתים שחורות מחוספסות ממרוקו.
זה יכול להיות.
זיתים גדולות.
לא, אבל זיתים... זיתים בקופסת שימורים. על זה הוא מדבר, זיתים בקופסת שימורים. אני חושב שזה מארץ ישראל. יש המון זיתים בארץ.
במשקל אתה קורא ממרוקו, אומר לך זיתים שחורות כאלה, המלוכים קצת, שאוכלים אותם בשבת, ככה מתענגים, אז ככה מרוקו. מחמרוקו, זה לא ישראל.
אתה לא עושה פירות,
אז מה אתה אומר על הפירות?
ודאי.
גם
אבל הזיתים שאתה אוכל לשבת, אתה לא מברך ברכה האחרונה.
לא, כי זה מתחבר בתוך האוכל.
אפילו אם אכלת אותן לפני המוציא. כי זה מצטרף, זה בא כדי להמשיך את אהבת האכילה. אז גם לפני...
למשל, אחרי מנחה, שאני עושה ברכות, אני עושה ברכות בבית, אז אני כן רוצה להתכוון את הדברים האלה. נגיד אולי בסעודה ראשונה, שנייה לא.
כן.
אבל לפני שלישית, שאני יושב ואוכל מזונו קצת עץ, אדמה, אז אני מכין לעצמי בוטנים שזה אדמה, עץ, אולי שקדים. או משהו כזה, אבל אני צריך לדעת את זה.
צויין.
יש לי איזה ברכה אחרונה גם בזה?
ודאי יש לי איזה ברכה אחרונה. ודאי. בוטנים.
אני מברך את זה בבורא נפשות ואני אכוון את הכל?
כן. אם אכלת כשיעור בוטנים, יכול להיות שאוכלים אותם לאט לאט, ואז אין שיעור. יכול להיות. טוב, אז התחלנו את הנושא הזה, סימן דרש חץ, זה סימן גדול מאוד, יש פה הרבה מאוד הלכות של ברכה מן שלוש, נשלים לאט לאט. ברוכים תהיו, שבת שלום וברכה. אביך בן הקשה אומר, מישהו מהקדיש?
כן.
אביך בן הקשה אומר, עשה הקדוש ברוך הוא את הפסוק. נפש. נפש הרבה נתנות לו שני מהאוזן.